דיברנו על קורח, וככה נכנס מהחזרה על הרצף שלו, והבנו, אמרה לבי דברי המערה על הטענה של קורח, על השאלות שהוא שאל את משה רבנו. שיטתו הייתה שכל העדה כולם קדושים, שכל עם ישראל יכול לקדוש את העולם. הוא לא זקוק לבעלי שררה, הם מתווכים, משה ואהרון, הוא לא זקוק לדברים האלה, לאנשים האלה. ומה שעולה לנו מזה, מה שעולה לנו שם אותו הדיבור, אותו הפרק הזה קורח, ושדרך לקבל את התורה היא על ידי אנשי תורה. כלומר, כמו שאם אדם ייבש שהדגל שהוא כולו לא חלק, אז הוא לא יפגוש פה משהו שהוא מעבר לחיים שלו, מעבר לסביבה המוכרת שלו. הוא קובל, כולם מבשים דגל, הוא לא יורד אותו למצווה הלכית, מעבודת השם. אז זה שיש לו דגל שלם ומקצה במשקי, שהוא לא הכרחי, הוא לא לשימוש הבגל בכלל, הוא בלתה. כן, יש בגדים שיש כל מיני חוזים, אתם חוזרים אותם, זה מפריע לבגל. זה שאדם פוגש כדוגמה, במקרה ציצית, זה שיש משהו שהוא מחוץ לחיים שלנו, זה בעצם שם אותנו בכיוון הנכון ביחס לתורה. התורה זה לא משהו שהוא חלק מהחיים האנושיים. כן? בוודאי, הוא החיים האנושיים יותר מתוקנים, יותר עיונים, זה החיים האנושיים של עם ישראל. אבל אם נסתכל על זה בעיניים של גוי, כדוגמה, אז התורה זה לא משהו אנושי, לא ככה חיים, זה לא עושה כל המצוות האלה, כל הסורים האלה, זה לא החיים שלנו. אבל כשישראל קיבלו את התורה, אז התורה זה החיים שלהם, אז הם צריכים להתייחס כל הזמן לתורה כמשהו שמעל החיים, לא חושבים. כן? התורה היא לא נורמלית, היא לא הסדר הנורמלי של האנושי. התורה היא באה להציע גם את מישהו שמצאים. התורה היא טובה עבורית. מתגובשת מאיתנו, להתגובר, כל הזמן להתגבר על כל מיני דברים שליליים, כל הזמן לעשות טוב, כל הזמן לראות את האחר. התורה היא צריכה להוציא את עצמנו לעצמנו. זה התורה. וכדי כל הזמן להיות בתנועה כזו של עוד יותר אני מתכונן, עוד יותר אני יודע על עצמי, עוד יותר אני מנסיג, אני מנסיג זהירות וזריזות ונקיות ושמחה ואהבה וחסד וטוב. כל הזמן להוסיף, אז מה ייצור את התנועה הזאת? לא מספיק ללמוד את התורה, אלא צריך גם לפגוש אנשים שהם גדולים ללמוד את התורה. כי המפגש עם האנשים האלו, עוד לפני שהם מתחילים ללמוד גם מה שיש להם אמרה, המפגש עם האנשים האלו, זה כבר מלמד. כן? הדוגמאות הבולטות של זה בתורה זה כמובן משה רבנו, שקראנו פניו, הוא היה עיר השלמות בתורה, וכל מי שפגש אותו, אני אומר שזה פשוט דבר אחד, מנהל את האדם, מוציא אותו מכל הקטנוניות, מכל הקטנות שבחיים, מכל העניינים, הסיבוכים, השכנים, החברות, וזה. לכן כל יום, תודה רבה. אז אין לנו את משה רבנו, ואחרי זה היו לנו את הנביאים, דיברנו על זה שכל מי שפגש נביא, משתנים. והחיים משתנים, אדם שיודע שיש דבר כזה נביא והוא כאילו צריכה לפגוש אותו, אדם הזה, החיים שלו כבר מתחיל לקבל גובה. ניתן גם מתחילים ישראל הולך לרגל, 3 פעמים בשנה, כן, הם חוזרים משם, והם משם את הכהנים ואת הלוויים, וזה לא אומר, אבל זה מזכיר להם, זה כאילו מאפס אותם על הגובה, שם אותם חזרה על הסולם, כי החיים הם משוגעים בחיים, יש שגרה, ומצוואו, ומשתדלים וזה. כשפוגשים את הגובה הזה, פוגשים את הגבולים הללו, אז זה מה שנקרא, זה מצרך חיוני קבוע, לפגוש את גדולי ישראל, כי יש מצווה להקביל פני הגובה הרגל. והיום אין לנו משה רבנו, ואין לנו את הכהנים והלוויים, מצרך לבית המקדש, אז יש גדולי ישראל. וכן, כמשה בדורו, כך כל גדולי הדורות הם בדורם. מי שזכתה לפגוש מזרעי ישראל, צדיקות גדולות מאוד, זה דבר שמשנה את החיים. אני פעם אחת זכיתי לפגוש את הרב בן חיים, פעם אחת. זה אירוע, זה משנה חיים. משנה תפיסה, זה פתאום מין כזה זפתא כזה, סיפה, רגע, זה מעפס, זה מרומם. כן, זה מה שביררנו על התפקיד של משה רבנו, וגם התפקיד של גדולי ישראל, ומחזי חמים שבכל דור. כן, הרי אפשר ללמוד תורה לבד, מה צריך לשמוע את המילה? אפשר לקרוא לבד. מה צריך לפגוש רבנו? כן, מה צריך לפגוש רבנו? כי המפגש עם אנשים, שהם כל כך הפנימו את התורה, את הרצון של התורה, הציטוט של התורה, את העומק של התורה, שכל החיים שלהם הם מגוממים. מפגש של אנשים כאלו זה שווה 1,000 ספרים שאפשר לקרוא לבד. כן, לפגוש מישהו שהוא לא רק יודע מה כתוב, אלא הוא חי את הדברים. הוא שמח את הדברים האלה, הוא כואב שנחסר בישראל, לאן ש... מה מטריד אותו? כתוב הרב קוק כותב שיש אנשים כאלו שלא יכולים לישון בלילה בגלל המצב של עם ישראל, בגלל המצב של שכינה. קמים נבוני לבב, אנשים שיש שם מדינת הלב כזה, קמים נבוני לבב וחצות הלב, סוג של תיקון חצות, אני לא צריך לקרוא את התיקון. ומישהו שהוא לא ישן בלילה, למה אנחנו לא ישנים בלילה? אתה בן אדם ממוצע, למה הוא לא ישן בלילה? יש לו לילה כי יש לו תנועות בפרנסה, יש לו אוצר בגלל ילדים, כי יש לו כל מיני עניינים, יש לו עכשיו בעיות מקוריות. זה גורם לו לא ישן בלילה, כי הדברים האלה הם מאוד מאוד נוגעים לו. הם החיים שלו. הם סביבם סובב בציר הסיפוק שלו מהחיים שלו, אי הסיפוק. הוא מצליח במשפחה, בפרנסה, בחיים של הילדים, כאילו. ויש צדיקים שלא רק אוהבים את הדברים האלו, כן? אני אומר כך, קמים נבוני לבד וחצות לילה, שתות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדת. כן? כי אישה שקורעת ללדת, זה צער גדול מאוד, זה כואב להם, לא יכולים לשאול. על מה? על צרת ישראל, על צרת השכינה, על צרת התורה, הם בוכים ומבוכים. כן? ולא רק לדעת שעם ישראל זה חשוב, ושזה חשוב מאוד שעם ישראל הוא ישמור את התורה, וזה חשוב מאוד שהשכינה היא תתגלה בארץ ישראל, לא רק לדעת, הם בוכים על זה, הם חיים את זה. סביב זה, בגלל הם לא קוראים לך טוב, אני אין פה המניות שלי, אין פה הפנסיה שלי, פה הכל, פה שם, דואגים כמובן גם לדברים האלה. אבל מה שמפריע להם לישון, זה דברים הרבה יותר משמעותיים, יותר עמוקים, תורה, ישראל, השכינה, כן? מה קורה שמספרים ש... מה קורה שמספרים לך שיש בצרפת 60-70 אחוז גדולים? זה אידיאל, איך אפשר לעבור לסדר ראשון במשפט כזה? זאת אומרת שיום יום נפלים אנשים מהעם שלנו, נאבדים. זה צריך לחוג לנו. זה צריך להטריד אותנו. טוב, אז זה לא תמיד מטריד אותנו. התורה והשכינה זה לא תמיד מטריד אותנו. אבל יש גדולים, כן, שהרב קוק אומר, קמים לנו ונבוני לבב. איך הרב קוק יודע שקמים לנו שקמים לנו? וכנראה שהוא קם באמצע הלילה, וזה הפריע לו. ותראו גם בתולדות אור החיים הקדוש, תולדות אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שהוא אחד מרבותיו היה סבור, קמתם רבי חיים בן עטר, אותו שם, והוא מתאר שבגיל 5-6 הוא קם באמצע הלילה כי הוא שמע מישהו בוכה בבית. כן, זה לא בסבי, במרוקו, מתאר שם את זה תמיד מהסיפור, איזה מרוקאים קדוש, דרך הסיפור ראשון, לא היה לכם לקרוא את הסיפור, מרוקאים קדוש עם אותו פעם. והוא אומר, הוא הולך לחלום, איך הוא אומר, הוא את סבא שלו, שהיה חכם פשוט במרוקו, יושב על הרצפה, והרצפה רטובה מרוב דמעות. זה הסבא שלו, פה אוכל את השם כאילו בי חמש, הוא קיבל כזה מראה, כזה, זה שווה מיליון שנות חינוך, הדבר הזה. פגוש את סבא שלו שבוכה, בוכה על הגלות, בוכה על השכינה, בוכה על ישראל, בוכה על החיוב שבת וכו'. אז יש גדולים כאלה. המפגש שלנו עם הגדולים האלה, גם אם אנחנו לא רואים את המפגשים, המפגש שלנו איתם הוא... זה כאילו כמו, פתאום אנחנו, הסכמנו, מה היה, איך להתכונן, מה עכשיו בפעיטה, פתאום, מה, זה לא חשוב בכלל, מה, השתחרר מהקטנוניות האלה. כן? להתרומם. איך מתרוממים? תורשים. תורשים גדולים. כן? לפני איזה שנתיים, עשינו מרצים בעבר, שהרשמון אליהו שהיא תלתרח את הנדרים, הגיע ביום חמישי בערב, ועד מוצא שבת, עשינו מלוז 17 שירים. משהו כזה. כולם בתי כיפות, וזה על כזה כזה, אחרי זה כל המנוע הבנים, כזה במנוע הבנות, וזה כל שירים. אבל זה באמת האשכנזים, הספרדים, המקום העונג, שבת, שזה השלישית, בסוף, הרבנית אמרנו מוצא שבת, שהוא הגיע לערד מכון גבוה, וכל השבת היה לפרוגית. כדי לעמוד במשימות האלה. כל בית כנסת שהוא נכנס אליו, עוד לא יפה את השפח הפה שלו, כולם נחכים. כל עצמו המיוחד. כן? זה מגרש, זה בן אדם, זה מוכן את הדברים האלה. כל זה מדבר על זה. כן? זה מפגש עם אנשים כאלה, זה מקומם. כן? זו הדרך לדבוק בדרך התורה, בדרך הישוב, בדרך המוסר, לפגוש את האנשים האלה. עכשיו, יש עוד משהו, כי לקבל את התורה עולה מהרבה מקומות בחז"ל שיש כמה תכונות נפש מצידנו שהן נדרשות לתורה, שהן חשובות כדי להיות קשובים לתורה. כן? לא רק לדעת את התורה, כי גם אדם מושחת יכול לקרוא את התורה ולדעת אותה, לשמוע אותה ולשמוע אותה, אבל שהתורה היא תהיה חשובה לנו, שהיא תשאיר את חותמה על הנפש שלנו, יש תכונות בסיסיות שאנחנו צריכים לבוא איתן. כן? ידוע שמשה הוא זכה לתורה לזכות הענווה שלו. נכון? לזכות הענווה. כתוב במורה בשלה. וחוץ מזה, יש לנו גם את תכונת הישרות. הענווה, ישרות. ומת הטוב, הרצון הייתי, המדם של טוב, משה נקרא גם תוגיה, נכון? כשנולד, את אמא שלנו ראתה כי טוב, כי התמלה בה את הורה, ככה אתה גם אומרים. משה הוא טוב, הוא ישר, וכמובן מת. אז משה רבנו תוגע שלנו, אבל אנחנו רוצים שהתורה, אז תשאיר את התמלה על האישיות שלנו, אנחנו גם צריכים לשים לב את כל הענווה שלנו, כל השירות שלנו. ישרות זה לא תקטע במכולת, אני לא מראה את הענווה. ישרות הרבה פעמים זה ישרות מסמיכה. אתה יכול לאחור משקר לאחור. נכון? לא משקרים בחברות. חברתית את האדם ישר. אבל אם אתה משקר לעצמך, מאמר את עצמך, מדייק לעצמך. אז ישרות צריכה להיות ישרות חדשות. הענווה, הישרות והטובה. היא טוב היא תורה ככה, התורה היא טובה. אז אנחנו היום, זה מתקרב לכמה דברים, אנחנו היום נעשה בעניין הזה של הענווה, ובעניין הזה הדבר הבא, והטוב הוא שתחושה תמונת נפש שכל אדם בישראל חייב אותה. א', כי הוא כבר יהיה אדם ולדעת יהיה אדם מאוד מתוקה, יהיה אדם יותר רחוק, ויהיה לו קשר הזדהות והתאמה הטבעית לתורה. כן? אם אדם הוא גאוותן, עקום ורשע, אז התורה לא יהיו טעים, לא יתחבר לזה. כן? אבל העמדה של תכונות נפש האלו, אז זה מביא אותו לקשר לתורה. לומדים את זה ממשה רבנו. בואו נראה. קודם כל, אני רק פותח בשאלה, פה פרק כ"ג, כן? יש לכם פרק כ"ג? פותח פה בשאלה, שבכלל איך יכול להיות שהתורה, מתי התורה נכתבה? כתוב שהתורה קדמה לעולם. מה זה קדמה לעולם? בקריאות המשפט הזה נכון, התורה קדמה לעולם. אז יש חז"ל שאומרים שבע דברים קדמו לעולם. ישראל קדמו לעולם, התורה קדמה לעולם, בית המקדש קדם לעולם, ישראל קדמו לעולם. גיהנום קדם לעולם, ועוד שבועים עוד פה. כתוב מועצחים, אני לא שמתים את זה. למה, מה זה אומר זה קדם? זאת אומרת שזה דברים שהם לא שייכים למסגרת של העולם. כן? זה משהו שהוא מעל ומעל, משהו בית המופשט, משהו מצחיק, משהו אלוקי. עוד לפני שנברא העולם, אבל אנחנו משיגים רק את העולם. אנחנו לא יודעים מה למעלה מן העולם, מה למדתי מן העולם, לפני מה קורה. אנחנו, כל התפיסה שלנו היא ביחד למוחש. כמובן מה זה אנחנו לא מבינים בכל. כל הכלים שלנו, כל השכל שלנו חושב עולם הזה. יש דברים שהם עולם אחר, לפני העולם. אז איך אפשר בכלל לקבל את התורה? ממש, איך אפשר בכלל שאדם אנוש, חומרי, בתוך העולם הזה, מוגבל, עם כל החסרונות שלו, איך הוא יכול לקבל בכלל תורה? מה הקשר תורה? זה לא קשור לו. הוא לא מתאים לזה. אנחנו כל כך רגילים שאדם מקבל את התורה, אנחנו כל כך רגילים שהתורה, מה זה תורה? תורה זה לבני אדם. זה שאלה מסתדר, לא? מה אומר כרגע? סטור. זה לא מובן מאליו שהתורה היא עם ישראל. התורה בכלל היא לא שייך בעולם הזה. הוא אומר, התורה לאדם? מה פתאום? זה כמו להגיד התורה לחתולה. כולם מסכימות שתורה לחתולה זה לא הולך? אז זה קושיית המערב. כמו שתורה לא מתאימה לחתולה. התורה לא מתאימה לאדם. האדם הוא לא חתולה. הוא אבל תראה, יש לו מידור, הוא יכול להיות אדם ישר, הוא טוב, הוא לא מתוקה, הוא לא מוסרי. יכול להיות משהו הרבה יותר משוכלל. כן? מה קשר לתורה? התורה זה לא קשור לבני אדם בכלל. התורה זה לא קשור. כן? זה אקסיומה שלו, זה נקודת המוצא שלו בפרק. כן? אבל יש איזו תכונה, שלוש תכונות כמובן, שאם האדם, אם כל החסרונות שלו, החומריות שלו, והמוגבלות שלו, והיתרונות שלו, כל מה שנקרא ילוד אישה, ולא לימוד אישה, הכוונה שהוא נולד בתוך מסגרת העולם הזה. קרוץ חומר, קרוץ מחומר, עושים מאדמה, משהו חומרי שמתפורר כל 120 שנה. כן? אבל הייצור הזה, הנגמה הזה, עם כל החסרונות שלו, יש שלוש תכונות שאם הוא קונה אותן, הוא יכול להתחבר לתורה הכי עליונה. אז זה כמו שחתולה, תתחבר לתורה. זה מה שמתרחש. כן? הפער הזה הוא בכוונה. צריך להתחיל לברר מה התכונות, המידות נפש שציינו, הנבה, הישרות, טוב, מה הם פועלים באדם, לאיזה מין אדם, איזשהו ייצור הם פועלים אותו. למה זה מקשר אותו לתורה? אני לא יכול לזכות את זה. אז בואו נתחיל. התבהר לך כי אי אפשר לומר. רק שהיה משה מיוחד לתורה. כן, והתבהר לנו בסוגיה סביב קור. כן, שזה היה חלק קור. והנה, יש לי שאלה, עצומה מאוד. כן? כלומר, השאלה הזאת מטרידה את המחל. היא עצומה מאוד. איך אפשר שהתייחד משה? עד שראוי לתורה, איך יכול להיות שהוא כדור כזה מיוחד שהוא ראוי לתורה? מה פתאום שראוי לתורה? וזה כי לפי מדרגת התורה, הרי לפי מדרגת התורה הוא מעלה שהיא שכל פשוט, שכל פשוט, שכל במערב, בכלל בראשונים, בנבוכים, וזה, חוזרים. שכל זה לא האינטליגנציה שלנו, זה לא האינטליגנציה, זה לא איך אומרים זה, פסיכומטרי וזה, זה לא שכל, שכל זה משהו רוחני. כן? ולהגיד יש גשמי, יש שכל. נכון? שכל מגדל, שכל מופשט. יש סוג של מלאכים שנקראים שכלים. בסדר? השכל זה משהו מופשט, מוכני. אז הוא אומר, וזה כי לפי מדרגת התורה ומעלתה שהיא התורה, שכל פשוט, משהו מגדל, מוכני, איך אפשר לומר שהתייחד אדם למדרגת התורה, שזה לא הגיוני. מבין מה זה התורה, מה זה האדם. הוא אומר, יש פה קושייה עצומה מאוד, יש פער, עדיף, איך מקשרים על פער הזה? ויש פה לאדם יש נגיעה לתורה, מה פתאום שקורא את התורה? עצם השאלה היא כבר מצליחה לרומם בינינו מה זה התורה. זה לא יצא פתקים שבנו, זה משהו שבהבנה הציצית, פעם קשורה לבני אדם. מילא כשהיא מגיעה לבני אדם, צריך להבין שהיא מחוללת מהפכה, זה כבר לא הולך להיות אותו אדם, כי התורה בכלל לא הייתה שייכת. הוא יצויה, אם החתולה תקבל תורה, הם מצפים שהחתולה פה תפוס כפיים, זה אדם, התורה, הוא לא מקבל אותה, הוא קיבל אותה. זה אדם שקיבל תורה, אדם זה משהו אחר, זה משהו אחר. זה לא רק גוף ומשור, זה יש פה, זה משהו אחר. עכשיו
שאלה.
כן.
מה אדם יותר גוף?
מה?
מה האדם יותר? גוף או נשמה?
יותר במה?
במה?
לאדם יש גם נשמה, יש לו גם תכונה חומרית. כלומר, יש לו אופי בצד חומרי, בצד רוחני, משפטי, ושאלה, מה המרכז? מה המרכז? אני לא מדבר בהתנגדות של בן אדם. בהתנגדות של בן אדם, כל אחד יש לו תפילה חופשית, מה לשים כמרכז? אם הוא הולך לתת לפיות הגוף שלו, הוא מתמסר אליהם, הוא מתמכר אליהם, זה כמו שמעניין אותו, או שלא, הוא מתדבר על זה, והוא הולך אחר לרוחו, למשל, למשנתו, לדברים המוכניים שלו. זה יש בחירה חופשית. אבל בבסיס, יש את שני הדברים האלו, ויש הבדל בין ישראל לעולם. וככה נראה מסביר בספר מה צריך ישראל ופרק מה. אבל שמה שיש שכל וחוק. אבל זה רוח ונשמה ונשמה. אתה יודע? יוצא ללמוד העולם, גוף זה מרכז החיים שלהם. זה הצד החזק שלהם. וחיים הרוחניים הם מצפלים. אצל ישראל, הצד המרכזי, הדומיננטי, זה החיים הרוחניים שלהם. הצד התפעול הזה, זה החיים הרוחניים. אדם מישראל יכול לקחת את התכונה החומרית שלו ולעשות אותה הכל. הוא יכול להיות רק חומר. גם אדם לאומות העולם יכול להיות את הצד הנשמתי שלו. יש בחירה חופשית. אבל הבסיס, בייצור, מה שנקרא, יש איזון שונה. הנשמה היא קיימת, זה שהיא צריכה את הגוף כדי לפעול בעולם הזה, זה לא חסר משהו. יש מדדות שלה. גם הגוף לא יכול בלי הנשמה. מה זה? בלי נשמה, זה גוף חדור. כן, זה משהו יכול. המרכז זה החיים הרוחניים. אדם שוכל רק את החיים הרוחניים שלו, אז הוא לא בן אדם. הוא לא מגלה את האדם שלו. נכון, זה נראה שהמערב חושב שהחלק המשמעותי שלנו הוא לא מתקרב, גם הוא אפילו לא מתקרב. או שזה בעצם קושייה שהוא רוצה עכשיו, הוא יודע שזה התשובה זה הנשם. והתורה שייכת לנו לצד הרוחני שלו, אבל על הצד הזה הוא רוצה לדבר. זאת אומרת, איזה תכונות נפש יכול להיות דומיננטיות ומשמעותיות בצד המשמעותי שלנו, הנפה, העתיד ויושר, כדי שבאמת הנשמה יתקבל משהו
רבים.
אז
הכן
בסדר? כן. של מה? של משה רבים חשבים. של משה?
של משה,
כאילו
כל הקושייה שלו
בבת חלטה, בסופו
של
דבר התשובה
של
כן בסדר. הקושייה הגברה הולכת לשאול, איך אתה נותן את התורה למשה רבים? התשובה, תראו, יש משה רבים, את הנשמה הזאת, את הנבן, את הנבן, אבל כדי שנבין מה הקשר בין התורה אלינו, המורד קודם אומר, רבותיי, לכאורה אין קשר עם התורה האלה. וכמה שעולה, המסקנה, כן, ודאי, יש קשר. תבינו מה הקשר. כי תבינו שהתורה היא משהו שצריך לקשר אותו. זה לא בקשר, משהו שכל הזמן נעלם, כל הזמן אנחנו עושים לרחוז. כן? בסדר? טוב, בואו נקרא בפנים. ובדירוק תחושייה הזו, התירוק של התחושייה הזו, בדירוק חכמים ורבי עקיבא במסכת שבת. אמר רבי יהושע בן עדי, בשעה שירד משה בפני הקדוש ברוך הוא, ומשה יורד מעל סיני, אחרי שהוא קיבל את התורה, בא השטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה היכן היא? אמר, נתתי רע לארץ. נקודה. מה זה השטן? מכירות את השטן? השטן הרבה פעמים הוא מקבל. כן? משה רבנו יורד עם התורה, כולם שמחים, הכל נפלא, הכל מצוין, אז בא השטן הזה, ולא רבים אותו, ולא אומר, איפה התורה? איפה התורה? אתה יודע שהתורה היא נמצאת לשמה. איפה התורה? נתתי את זה למשה רבנו, והוא ירד עם זה למטה. מה קרה? משה היה שם 40 יום, איפה השטן היה כל 40 יום? כשמשה עולה לשמיים ולומד שם תורה, זה לא מפריע לך. מה מפריע לך? שהתורה לא בארץ. אז אתה לא מקבל את זה שיש תורה בארץ. שבארץ החומרים, בני אדם החומריים, כל התאוות והעניינים, ששם תהיה תורה, אין, אין ציפור. זה עבור. את הארץ אפשר לראות. התורה לא יכולה להתחבר לארץ. אם משה רבנו הוא מלאך, הוא לא אוכל, לא שותה, סבבה, זה פה פה במעבר של המשלמים, מלאכים, סטן שם, גם הוא סוג של מלאך, הוא סבבה, שלימד תורה, אבל אל תורידו את זה בארץ. הסטן הוא לא אחד כזה עם קרניים ולא יודע מה. הרבה פעמים חזר הסטן, הוא גם לא, הוא נשמע כאילו האיש הרע, מלאך הרע, הוא לא רע. הוא אומר פה משהו אמיתי. הוא אומר פה סבב. תורה, בכלל לא שייך את זה לכם. תורה היא מושלמת, תפקוד, חסד, היא אלוקית, היא עליונה, לא שייך את כל המריבות בין השכנות, וכל הסכסוכים, השנה רעה, ותעבור. תורה שלא תתחלף, שלא תראה לשם. לא משהו אמיתי, תורה, אמיתי מאוד המערכים. אומר אדם, לא בשמיים, תורה היא בארץ. אבל לסדן יש סברה אמיתית, יש לו טענה אמיתית. מה פתאום את התורה לכל השיבה? שעצרו, הוא בא בטוב, הוא מספר חיתוך, הוא בונה בטוב, הוא משקר. מה פתאום? זה ביזוי לתורה. יותר מזה, הסתם אומר, התורה לא יכולה להועיל. הם כל כך מקולקלים, כל כך נמוכים, כל כך שפלים, זה ביזוי לתורה, והתורה לא יכולה להועיל. מה הסתם בעצם אומר, תשמע, אני יודע, הם חיים, הם חיים, הם חיים, הם חיים. הם מצליחים להבדיק בגוד הזאת טוב שמנסים לעשות אחרי מה עם משפחת. יש לבת הלשון, יונה, וזה, צפות, ולבטות, זה, כל המלחמות, משתנות, ולעם לעם אחר. אי אפשר, התורה, בוא תשב בתורה, מה להפיל, תשבים, תשבים, תורה, הנצח, כל מצוין. כן? זה השחיפה של הנצרות. הנצרות, אם היא רומזת פה בסדר, הנצרות אומרת שבני אדם, זה אדם מראי. נכון, הם משתדלים להיות מיוסינים ולחייך עד השני. הם משתדלים לא לגנוע ולא לרצוח. אותה ששם נמאס להם, אז הם פשוט מתפוצצים ולשים הרבה הרבה רע. כן? ככה הרב הוא מסביר איך יכול להיות שהמדינות, הארצות הכי חייכים שצריכות ומתאים בתוך העולם, הם שיוצרו את מלחמת העולם הראשון הראשון. נכון? אבל הוא הכי מתקדם ולסוכה כל הכללים של הנימוס שם, הכללים הזה, נכון, כבר אישה, וכבר שם היה אחרי זה, ואז הדבר הזה כמה לא, לפי כל הלכות, הוא מתפוצץ. כן, אז נכון את העולם הראשונה, הם עבדו שם, כמה עשרות מיליוני אנשים, וכבר העולם השנה בכלל, התעלו על עצמם אפילו, והכל רקוד. תורה בארץ, מה פתאום תורה בארץ? בארץ הולכת לנמוך. כן? נכון. כן? התורה, השם נותן את התורה לארץ. אם השם נותן את התורה לארץ, זה אומר שהתורה יכולה לתקן הכל. ואין אדם שהוא אין לו תקנה, ואין לו תשובה, ואין לו יכול לתקן. אין מעשה שאפשר לתקן, אין אדם שאפשר לתקן. כן? תגור, אבל אנחנו מלא מרגע אמירות האלה. זאת אומרת, חשובות מאוד מאוד, לא רק לעודד אותנו. אנחנו כבר ברוכנו, ושכדי שוב לא מתקן את האנש המראה שלנו, שוב פעם מראה, תחילו ושוב פעם. אלא בדעת, באופן יסודי, האדם, יש לו תקנה. האדם הוא לא כלי שבור. נוצרים חושבים שחטא אדם הראשון, הוא קלקל את האנושות והנצח. ועם ישראל אומר, חטא האדם הראשון פתח לנו את האפשרות לתקן את החטא. כמו שנקרא בפי חטא, התיקון הכללי, התיקון הכללי, לא תקן את החטא, לא תקן את החטא, לא תקן את החטא. תיקון הכללי, תתקן הכל! תתקן את המיקוד שדאי, תתקן את האדם. קודם כל אדם צריך להאמין בעצמו. אני בר תקנה. ואני אומר שזה קצת מודע כזה, ש... אני מסתדל, עושים קצת טוב, אבל כמו בפני, אני אומר, אני מתוקן. זה נצרות, זה הסתם. משה יורד למקום לארץ, לתורה, ובו מתאים את כל הארץ, ותתקן את כל כישלונו שלו. אני רק רוצה לדעת, זה שקפה חשובה מאוד. בכל מקרה, השטן, כמו שאמרנו, מפריע לו שהתורה יורדת לארץ. כי הוא בדיוק השטן, בסברה הזאת של הקושיית המערב בהתחלה. תורה לארץ? מה פתאום? זה כמו לתת תורה לחתולה, מה פתאום? כן? הקדוש ברוך הוא הכריע, אמר כן, קלתי אותה למשה. שירד עם זה לארץ, זו התוכנית שלי, זו האמת, אני אומרת, זו האמת, כן? אני רוצה אותה בארץ, כי היא תראה לפעול בארץ, היא מתאימה לבני אדם שם, והיא תרומם אותה, והיא תתקן אותה. בסדר? טוב, בואו נמשיך בו בגלל התורה, אז השטן הולך לחפש את התורה, כן? הוא יורד לארץ, הלך אצל הארץ, ואמרה לו, אלוקים מבין דרכה. הארץ אומר, אז אני לא יודע, תשאלת אלוקים, אני לא יודע דרכה. הלך אצל הים, אמר, אין לי מדי, תורה לא יוצא. הלך אצל תהום, אמר לו, לא בי, שמור בתהום, אמר בי, לא בי. הלך אצל אבדון ומוות, שזה תהום, משהו כזה, אמרו, באוזנינו שמענו שימה, שמענו איזה גול, יש, משה רבנו, נראה, שמענו מרחוק. זה שטן, הוא מוצא את התורה בארץ. פשוט, זה הכל סברתו. זה שיטתו. תורה בארץ היא לא אמורה להיות שם. כן? אז הוא לא מוצא אותו. הוא לא רואה איך התורה יכולה להשתולל בתוך חיים משהו חומרים בעולם הזה. מה פתאום? מי יכול ביצורים החומרים האלה להתכונן מכל דבר התורה? מי יכול? כן.
אבל אין עניין שכאילו,
את
התורה אפשר לגלל בכלל, אין להם
לראות
את התורה שלהם.
נכון.
מה
העניין שהיא תהיה למעלה? כאילו, לא צריך להתאם את הטענה של
השטן,
כמו שאמר, איך אמרו למשה, כאילו, הוא אמר להם, אין לי בדור של מעלה, אז מה הם יעשו עם התורה? רגע, את שואלת מה התורה תעשה למעלה?
כן, שואלת
למה,
זה
דבר כל
כך חשוב שהיא תהיה למעלה, אין באמת קיום של התורה.
הוא לא רוצה אותה למעלה, הוא לא רוצה אותה בכלל. אבל חשוב לו מאוד שהיא לא תפעל מעלה. כי שיטתו היא, כן, שהאדם הוא אישר תשעת. ואם התורה יורד לארץ, אם הקדוש ברוך הוא מוציא את התורה לארץ, זה בעצם אמירה של הקדוש ברוך הוא של אדם משתכנה. וזה מטריק. הוא לא מוציא את התורה לארץ, הוא לא כזה קנאי של התורה שתשאר למעלה. העיקר שלא תראה למעלה. כי זה הורס לו את כל התיאוריה, כן? בסדר? חזר לפני הקדוש ברוך הוא, סתם חוזר לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר, חיפשתי בכל העולם ולא מצאתי, אבל מה אמרת לי שהתורה בארץ? היא לא שם! כן, שיטתו. אמרתי כבר, נכון, תורה בארץ, מה פתאום? היא באמת לא, היא לא מתאימה שם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לך אצל בן אברהם. למה הוא לא קורא למשה? לא יודע, לך אצל בן אברהם. כן, לך אצל משה, או אצל משה בן אברהם. כי בן אברהם זה כמו מבטא את ה... זה משה רבנו גם היה כזה חצי מלאך. אבל לא, לך לבן של אברהם. לך למה שנקרא גילוי פגישה, לבן אדם. הבן אדם האנושי, החומרי, ששייך העולם הזה, תדאג לשם. כלומר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא לשטן, אתה תראה, התורה היא שם, היא מתאימה לבני אדם. הלך אצל בן אמרם, אמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, איכד היא. זהו, זה פה השטן מול משה בבני. תראו את הסיבה של משה, עכשיו משה קיבל את התורה, נכון? זה ברור. ככה התחיל הגמרא, בשעה שירד משה מפני הקדוש ברוך הוא. אמר משה עונה לו, שקר לו. אמר לו, וכי מה ש... מי אני? ומה אני שייתן הקדוש ברוך הוא תורה לי? מה אני? מה פתאום? אתה ראוי לזה? אני לא ראוי לקבל את התורה. גם השטן חושב שמשה לא ראוי לקבל את התורה, אבל מסיבות שונות. השטן חושב שמשה לא ראוי לקבל את התורה, כי השטן חושב שבני אדם לא יכולים לקבל את התורה. לא יכולים, זה בקיר, כי התורה לא שייכת. היא לא תועיל להם, הם מקולקלים. וחבל להכניס שם את התורה, כי היא לא תועיל, היא לא יכולה להגיד מהם. התורה זה שלך לפני העולם, העולם הקודמי. אבל משה יודע שהתורה היא ראויה, היא יכולה לחולל מהפכה בו ובכל האנושות, במיוחד בעם ישראל. היא מתאימה, היא המזון הרוחני הכי הכי נפלא ומתאים לבני אדם. אבל הוא כל כך מעריך את זה, שאתה צודק, כאילו הוא אומר לשטן, מציב, אתה צודק, אני לא רואה את התורה. קיבלתי את התורה, אבל אני חי בהכרה, בעמדה נפשית שהתורה, זה זכות שקיבלתי את התורה. זה לא מובן מאליו. זו הענבה שמשל. יש ענבה חברתית, ענבה כלפי חברו, חברי, זה סוגיה אחרת. פה יש ענבה בין התורה, ענבה בין התורה, זה הכרה שגודל המשמעות שהשם נותן את תורתו לנו. זה לא מובן מאליו. זה מלא הכרת הטוב. אנחנו שואלים את חיית הספר, ברכת התורה. שנתניהו עומד תורתו, להכיר בגודל הזה, זו הענבה. להכיר כמה שזו זכות גדולה מאוד, זה משהו לא טבעי, לא מובן מאליו, שהתורה האלוקית, השמיים, התשקדמה לבריאה, תגיע אליה. זה מה שמשה מתכוון, לא משקר להפותה. כן? אמר לו, בכי, מה אני שייתן הקדוש ברוך הוא תורה על ידי? הקדוש ברוך הוא מתערב בדיון, אמר לו, הקדוש ברוך הוא משה, ודאי אתה, ודאי זה שקרן. אתה בודד את המלבך, מה אתה מספר לסיפור של קיבת את התורה? אז משה מסביר מה הוא מתכוון. ענה לפניו, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה יש לך, שאתה משתעשע בה בכל יום, זה התורה. אני אחזיק טובה לעצמי? אני הבאתי את התורה! התורה היא שלי! התורה אצלי בזכותי, אני הלך, נמצאתי ארבע יום, הבאתי את התורה. מה הבעיה? כל אדם יכול לעשות את זה. לא, לולי חסד השם, והפלא הגדול הזה שהשם לוקח את התורה שקדמה לבריאה ונותן אותה לבני אדם, התורה לא הייתה. משה מכיר בזה. זו הענבה של משה בא. כמו שהוא חושב שהוא היה ענב מכל אדם. ודאי שזה גם בא לידי ביטוי בענבה חברתית, ובין הנביאה, כלפי אנשים סביבו, אבל המראה מזמין שהוא קם הענבה של משה, זה הענבה שלו ביחד עם המעמד הזה, בגודל הזה, שהוא קדמה מגיעה ברוכה. פשוט לא ברור. יש אדם שהוא יש לו יותר נטייה לגאווה. כל דבר שהוא מצליח בו זה ברור. ברור, שפי. ראו לי זה. אני ראו לי עוד הרבה יותר מזה. רגע, תשמע, איפה הנדה שלך? מה נדה שאתה פותח פה? חסד השם עליי. פשוט חסד השם עליי. מה פתאום? השתדלתי, התאמצתי, פתאום פתחתי כזה שערי בינה, שערי חסד, מה, אני איזה התרוממנו כל כך, איזה, זה הכל חסד השם. כתוב בפסיעת ישרים, שמחה שבר שאומר, פתחו לי פתח יחודו של נחת, נכון? אדם עבד לו מחיצה, יש לו עוקיר בטון, הוא לא מצליח לבקוע אותו, הוא לא מצליח לצאת מהמיכות שלו, מהמיכות שלו, מהמידות הרוב שלו, עין הרעה שלו, הוא איך הוא יצא מזה? אז אם הוא מתאמץ בזה כמה שהוא רק יכול, הוא פותח את החיכותו של מחל. הקדוש ברוך הוא נגיד לו בעצם, אתה כל כך מסתכל שאתה כל כך שקוע בנגדה מה, אתה כל כך רוצה לצאת מזה ואתה מתאמץ. אני אפתח לך פתח של אולם, אתה תעוף במודות. אין פה אדם יכול לצאת. אני פתחתי את הפתח של מחל. גם אני פתחתי את הפתח של אולם, מה? אני הכל עשיתי, אני. פה חסרה ענבה ביחס למה שהשם משפיע. אז משה מכיר, הוא אומר, כן, ודאי, משה הוא הנבטא, גימורי כישראל, ואמר, למה הם רוצים להיות עבורי לתורה? אבל הוא כל כך מבין את גודל המשמעות שהתורה מגיעה לבני אדם, שלא מבין אני, עם כל ההשתדלות שלו, הוא לא חושב שהוא סמדו, הוא לא חושב שהוא תולד. הוא ידע את הכל, הוא גיבור גדול, משה רבן. גיבור גדול, חכם גדול. וידע את זה, בבית פרעה, כזה במניין, כזה כל האומה הולך כבר, וידע את כוחו. אבל ביחס לקבלת התורה, פשוט לא ברור לי, זה לא פרופורציונלי למה שאני השתדלתי ומה שהגיע אליי. כן? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, למשה, הואיל ומיעטת את עצמך, הואיל ומיעטת בענבה, תיקרא על שמך. תורה תיקרא על שמך! שנאמר, זכרו תורת משה אבינו. עד כאן, כן, בסוף, אתה יודע, סוף, סוף המילים. כן, מה הכוונה? זה מצ'ופר כזה? כזה, אין כזה, יפה, תתן את עצמך, תתן את התורה על שמך. לא, אלא התורה היא באמת מתאימה להתנהגות שלך. הענבה הזאת שלך היא המפתח לתורה. היא באמת מתאימה להיות מקראת על שמך, כי אתה חושב שהדבר האחרון, שזה צריך להיות קרוי על שמך. אני מה פתאום? או, זה מה שאני מחפש. אני מחפש שתכירו את גודל המשמעות שאני נותן תורה לבני אדם. זה מתבטא בזה שמשה אומר, טוב, אז אנחנו לא מקבלים את התורה, אנחנו לא מבינים עד הרבה, לא שמשה זה נעשה את זה. אבל איפה אנחנו? איפה אנחנו עם הענבה כלפי התורה? מה זה הענבה שלנו כלפי התורה? קודם כל, להכיר שהתורה היא לא חוכמה המשך. היא לא איזה משהו שיתקדר פה, שכל אחד היה לנו יכול ללמוד אותו ולקבל אותו, אלא חוכמה אלוקית, חוכמה שלא שייכת למסגרת של העולם הזה. איך אנחנו מפתחים את היחס לזה שהתורה היא. זה השולחן ערוך אומר לנו. אם מישהו נכנס עם ספר תורה, מה רוצים? עומדים? לא, אם מישהו נכנס עם ספר פיזי, גם מישהו נעמד? לא. נעמדים, נשקים ספר תורה, ספר נפה מבינים אותו ונשקים אותו, ככה נדבר קנים לכבודו, עובדים לכבוד התורה, לא נכנסים עם ספר קודש לשבתים, כל ההלכות האלה הן לאט לאט מחרחרות, נכון את זה לילדים צעירים, חברים שתורה זה משהו רצינות, זה משהו חשוב, זה משהו לא בשובת המקצועות הרגילה שלנו, כן? וההלכות האלה הן מדריכות אותן על הדבר הזה. וכשנדשים ממש ללמוד את התורה, אז כמובן יש את האי רצון שמוד חיוב ללמוד את התורה שם. אבל זה פשוט קורבן, אתה מתקורבן את התורה שם. אבל הנהבה ביחס לתורה, זה הגישה ללמוד. כשאני בא לתורה, אני הולך לדוש הרבה דברים חדשים, הרבה דברים שלא חשבתי ככה, ואפילו הרבה דברים שתמיד חשבתי אחרי. בכל אדם מהם. זה לא מתגיד מה שאתה תגיד. נגמר מתחילה, זה לכל השבת הזה. יש במצב הזה הפציעה, פרק שני, פרק שניים פחות. פרק אלו מציאות. כן, פרק הדוגמה הזאת של השבת הרגעה, למדת מצוות השבת הרגעה. יש הלכה מאוד מאוד להגיד אדם שלא מתחיל תורה, משונה, מוזרה, לא מוסרית, לא אתית, לא פוליטית, מקורות וכל מה. אם אדם מוצא משהו, הוא רואה כתוב לפני פלוני, יש לו מצווה, תפסד מהתורה, להשאיר את הדבר. כן? אם עכשיו אני הולך פה בקריה, ואני מפתח משהו, וכתוב שם אבל מוסלוקי, לא יודע מה, איזה ערבי מחברון, כתוב את השם שלו, כתוב את הפרקודים שלו, הטלפון שלו, הכל, אני לא עושה את זה. אין מצוות השם יודע, ויש אפילו מהראשונים שאומרים שזה לא רק שאתה לא חייב כזה, אלא לא לעשות, לא להשיב לזה. אני לפני 25 שנה הלכתי לעשות כאן מחר יהודה, אני אצא לי איזה עבודי, ואני יודע שנה שביתה, כן, זה עבודי ירקות, והוא נכון את הרבה יותר מדי עוד. הלכתי בספות את העודד, אני הולך לצליחי את העודד, אני חושב את זה, וראה שעוד אני חושב את זה, אני חושב את זה, אני חושב את זה, אדם בא לתורה, התחיל ללמוד את זה, מה זה? זה לא מוסרי, זה לא אתי, זה לא יפה, זה גזענות, זה עם סגולה, זה העם הנבחר, שהוא ככה עוקץ את הגוי, רק בינינו דואגים, זה רק הדבר הזה עם ישראל, גולם לא צריך להחזיר. זו הלכה קשה, היא לא מסתדרת עם הישות שלנו, עם המצור שלנו לעתים, היא לא מסתדרת, זה דבר השם. זה לא מישהו יגיד, תודה וזה, אני מוציא מהגמרא, לא יכול, לא יכול לדבר לך זה. מפה אנשים באים, תורה היא לא מוסרית, תורה היא לא ישרה. אני אומר, רוצה ללמוד תורה, רוצה ללמוד תורה, רוצה ללמוד תורה. אתה לא בא עם שבת לדבר, אבל זה נראה לי, לא נראה לי, נראה לי פחות, נראה לי יותר, אבל מה תורה? זוהר, מה כתוב בתורה? כל מה שאני רוצה לדעת זה מה כתוב בתורה. אני יכול לשאול בגדר המובין את זה, יש לו רגע, למה החלוקה בין יהודי לגוי? בסדר, מה עושה את זה? אני עוסקים בזה, עוסקים בזה, לומדים את זה, רוצים להסביר את זה. בסופו של דבר, הלכה לא משתנה. זה נדע מה הגעת. כן, הוא בא, מה שנקרא, הוא מאוד ודאי בעצם, יש לו עמדות. מה העמדה שלו? שוויון בין כל מיני אנשים. שוויון זה אחד הערכים הכי גדולים בין אנושות. אנושות זה אתה שמתחמר, לא משתרף, יקר, בסיפור מבאי, אתה רוצה את שוויון בין כל מיני אנשים. בין עמים, בין נשים, ואחרי זה בין כושים, בין לבנים, כן, עכשיו את הברית, אבל חצי תאריך של השתקנות מהגזענות הנוראית שהייתה להם, אין עבדות יותר, כן? עד לפני 50, עד לפני 100 שנה, עד לפני נשים מתחיל לבחור בבחירות, ואז כמו שאני גם להיבחר, מעולם נקד שוויון. פתאום מה שולחן עבור, של עם ישראל, הוא אומר שוויון, שוויון, וכל יום זה מולה. תרגלים הכל, אז אדם בא עם מוסר של שוויון בבני אדם, אדם טוב, מגש עם התורה, הוא לא יכול, הוא לא מסתדר עם התורה. אנחנו באים ענבה, יש לנו קושיות, יש לנו קנות, כל הגמרא זה קושיות ותמימות, כן? זה מסתדר, זה מתיישב, חזיר, בעקב, בסדר, זו הענבה. הבאים כמו מה? כתוב, מה כתוב בגמרא, מה כתוב בצד משרים, מה כתוב בבקור, מה כתוב בקור, זו הענבה שלנו, כן? כשאנחנו, השכל שלנו, ההבנה שלנו, עם כל הגודל שלה, ונטיית הרצון שלנו להיטיב, עם כל הגודל שלה, אנחנו עכשיו מול התורה, מה כתוב בתורה? מה כתוב בתורה? כל אדם יכול להיות רחמן מאוד, נסיים על דמותו, גם לא רחמן גדול מאוד. רחמן יש לו גופי חסד בינלאומי, כן? והוא מרחם על כולם. זה כתוב, שמי שמרחם על אכזרים, כן? סופו להתאכזר על רחמנים. אסור לרחם על אכזרים. שאול הוא ריחם על הגג, נכון? הוא לא הרג את הגג, הוא אומר ששמואל צבא. מה, שמואל לא חכמה? שמואל צמא דם? תערוך את הגג. מה עובד? הוא קשור פה. קשור, הוא קשור, הוא לא יכול להזיק. כן? ונביא, מהחדר השם, הוא לא הרוג את הגג. הוא חזר למדים, איך שהגג לא נהרג, הגג לא נהרג, הוא נולד עמד. כן? הוא לא עמד. כך חזר למדים את הגג. האדם אומר, מה פתאום אכזריות? אי אפשר להיות אכזר כל כך אכזר. מה פתאום? הוא גם בן אדם. המחבל הזה, הרוצח הזה, הוא גם בן אדם. הוא לא אומר דרך לבני בן אדם כזה. זה הדוגמאות של התורה שהיא בעצם באה ואומרת לנו, מה אתה חושב כמו שחשב? חשב אחרי, זה לא כמו שחשב. אתם מבינים את זה אחרי. המון 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 תפיסות עולם משתנות שאנחנו מפגשים יותר לחפות, אנחנו מפגשים יותר מזרחים. אנחנו רוצים שהתפיסות של התורה, הדעות של התורה, המימות של התורה, המסרים של התורה, יתביעו ויתוכו באישים שלנו, אז צריכים לדעים על זה. להבין תורה, חוכמה, פרקית, אינסופית, מעל כל הסגה הראשית שלנו, וכל מה שמעניין אותנו זה מה כתוב את זה. מה כתוב? זה מה שמעניין, מה כתוב? כן? כתוב בסכת, בסכת מלכות כתוב שדוד המלך הוא היה קם באמצע הלילה, כן? כחצות הלילה הלכו. איך הוא היה קם באמצע הלילה? היה לו כינור שתלוי מעל המיטה שלו, קראת את זה כמו מצאת מאוד טוב. היה לו כינור שתלוי, מי שפה מגיע כינור, זה מאוד קשה נגיד. היה כינור תלוי שם, והייתה באה רוח צפונית, והיא מנגנת בכינור ומירה. ולא יודע, אין לזה, אין לזה, אין לזה. אף פעם שרוח תנגן בכינור. זה רוח תוציא קצין בכינור. וכל הילה, בלי קשר, אני גם אכנע. זה סתם. זה מטפור, המשל. לא, חזר אמרו את זה. זה אבל יש לנו בעיה. רוח לא מציעה כל מיני מיני. זה עובד, מזיז את המתח. כמו נתיר את זה. תוספות זה מפריע. תוספות אומר, זה סתם מדפור בסתם השאלה, זה לא נכון. לא, זה יכול להיות שהכינור בזמן חזר, אולי כינור זה גם כינוי וגם סוג של פיל שופן כינוי. לא רק לי מיטה. אז הוא מציג כאילו להוכיח איפה יש מקום בתורה, אבל אומרים שכינור זה אולי שם של כלי אחר כדי ליישב את דבר חזר. רואים פה את הענבה של בעלי התוספות. אם זה כתוב בתורה, זה כתוב בתורה. אני לא מקבל את זה, אני צריך לשים את זה בצד, אני רוצה להבין מה המשמעות הזאת. כן? סיכום של דבר, הענבה שבשור הגן, הענבה שלנו, והרגשת לתורה, מתוך הבנה שאנחנו לא נבין. ושהתורה תבין אותנו, התורה תסביר לנו, תיתן לנו בינה, תיתן לנו מבינה. לא להשתחרר מכל אקסיומה של שוויון העולם, ביחד, תלוי, שלישה, הכל, להשתחרר מכל המחשבות האנושיות, איך התורה מציגה את הדבר? לפגוש את התורה. זו הענבה. תמיד לחזקו בייצור, שעכשיו יפה לפגוש את התורה.